עמלק AI, מדברים על בינה מלאכותית, בקטנה, עם תמיר נווה ואורי גורן.
היי אורי, מה שלומך היום?
מעולה, על מה אנחנו מדברים היום ועם מי אנחנו מדברים?
או, יפה, אז יש איתנו אורח, אורח ראשון לעמלק AI, איזה מרגש. פיטר, מה שלומך היום?
אני מעולה, תודה, תודה. ומזל טוב, מזל טוב על היותי הראשון ועל היותכם הראשונים שמארחים אותי גם.
כן, כן, בכיף, בכיף, כיף לארח אותך וכיף להקליט איתך. אז פיטר נפתליוב, יועץ...
נפתליאב,
סליחה. בהקלטה הראשונה דווקא צדקתי. סתם, אז יועץ בתחום ה-Machine Learning, התמחות ב-Computer Vision, מנהל בלוג וקהילה בינלאומית בתחום ה-Computer Vision, Machine Learning, עושה הרצאות של זום עם ה... של חוקרים מובילים מכל העולם, בא לקהילה ברדיט, TD3DAI, ובא לבלוג 2D3D.AI. מה עוד לא אמרתי עליך, פיטר?
אני חושב שזה מסכם יפה, תודה.
אז פיטר, הזמנו אותך לכאן כדי לדבר קצת על 3D, נכון?
כן, נכון.
תגיד לי, בתור התחלה, זה בסך הכל קהילה, זה אומנם תחום רחב, אבל זה עדיין קהילה יחסית קטנה. למי שאנחנו פונים פה לאנשים מגוונים, אז למה זה מעניין? ומה היישומים? ומה עושים בעולם ה-3D? תן לנו פה איזושהי חלוקה ממעוף הציפור.
כן, אז הרבה פעמים זה נראה לנו שזה עולם שהוא מאוד נישתי, אבל בעצם כשמתחילים להסתכל לתוכו מבינים שהוא לא כל כך נישתי כמו שחשבנו בהתחלה. השימושים מאוד מאוד מגוונים. למשל בתחום של הרובוטיקה, שבו יש לנו רובוט שיש לו מצלמה או כל מיני אינפוטים אחרים שנותנים לו הבנה של המרחב, והרובוט צריך להבין איפה הוא נמצא יחסית, בעצמו יחסית למרחב הזה. איפה הוא עומד?
מה שנקרא סלם, נכון? סימולטניוס עם הראשי תיבות האלה, סימולטניוס...
לוקליזיישן...
לוקליזיישן,
אוקיי. שבו בעצם, זה לא רק שרובוט צריך להבין איפה הוא עומד למשל בחדר, אלא זה גם לאיזה כיוון הוא מסתכל. ואיזה כיוון מסתכל יחסית לחדר, כן? האם החלון נמצא מימינו, משמאלו, האם הדלת מאחוריו או לפניו, כל ההבנה הזאת. כמו, לנו אגב, לבני אדם זה מאוד מאוד קל להבין איפה אנחנו נמצאים, אבל זה אחת המשימות יותר קשות בתחום של האוטומיזציה ומחשבים. עוד תחומים זה של שחזור תלת-ממדי, שבהם יש לנו תמונות של הסביבה, יכול להיות וידאו, יכול להיות כמה תמונות, יכול להיות גם תמונות עם איזשהו מדד עומק, שמגיע מסנסורים כמו LiDAR, שזה מבוסס לייזר, או סנסורים שמבוססים סונאר, כן, בתחום הימי, שבהם אנחנו גם לא רק רואים את הסביבה במשהו RGB, עם שלוש צבעים, אלא גם אנחנו יודעים איזשהו מרחק של אובייקטים מאיתנו. כן. ושם משתמשים לכל מיני נושאים, בין אם זה שחזור תלת-ממדי של אובייקטים, כן, לדוגמה זה קורה הרבה עכשיו בתחום של האווירונאוטיקה, שבהם מטוסים ישנים של הצבא האמריקאי, כבר אין להם חלקי חילוף או מסוקים, ואז סורקים עם תמונות ועם מדד, עם סנסורים של עומק את, את אותם חלקים שעדיין קיימים, ומדפיסים בתלת מימד חלקים חדשים. זה יכול להיות גם בשביל...
עושים את זה אגב, עושים את זה היום לא רק עם מטוסים. יש לי חבר שיש לו מדפסת תלת מימד בבית, ולבן שלה חסר איזה חלק ללגו, אז זה פחות או יותר מה שהוא עשה.
נכון, עושים את זה גם לא, אפילו לא רק בתחום הזה, אלא גם בתחום הרפואי. היום עושים סריקות בעזרת MRI, CT וגם רנטגן, ומשחזרים את המבנה התלת-ממדי של מה שקורה באנטומיה שלנו, בשביל כל מיני דברים, החל מהכנה לניתוח שבהם רופא רואה בצורה מדויקת את המבנה פנים, ויודע לדעת איך להיכנס נכון, ואיך לחתוך נכון, ואיך לגשת, ועד ממש הדפסה של אובייקטים תלת-ממדיים מותאמים למנותח, שבהם הרופא מדפיס ממש איזשהו כלי שמכווין אותו תוך כדי הניתוח בתוך גוף האדם, הוא יודע בדיוק איך להיכנס נכון ואיך לחתוך נכון את החלקים, למשל לחתוך נכון גידול סרטני, ככה שהוא חותך רק את הסרטן ולא את הרקמה הבריאה מסביב, או בשביל הדפסה של חלקים שהם פרוטזות או תותבות או חלקי תמיכה בגוף, למשל זה קורה הרבה עכשיו בתחום של שיניים, הדפסה של שן חלופית, או בתחום של כיבועים למי שיש לו עקמת לגב, או לילדים קטנים שלמשל ראיתי את פסה מאוד יפה של כסדה לילד מאוד קטן, בין שנתיים שלוש, שהגולגולת שלו לא מפתחת תקין, לא סימטרית, אז הדפיסו לו כסדה יהודית ככה שהיא מתקנת את הגדילה.
מדהים.
אז זה הכל, וזה הכל רק בשביל השחזור התלת-ממדי של אובייקטים, כן?
איך לא הזכרת את קינקט, אגב?
כי זה קצת יותר ישן כבר, זה כבר משהו של פעם.
כן,
אה? עוד תחומים שקוראים זה בהם בשחזור של לא רק של אובייקטים ספציפיים, אלא של חללים שלמים, למשל בחללי פנים, שבהם, אגב, יצא עכשיו אייפד, אייפוד, לא אייפוד, סליחה, אייפון פרו 12, שיש לו גם סורק ליידר בפנים. ואיתו עכשיו כבר להתחיל ממש לשחזר מבנה שלם של חדר, ויש סרקות מאוד מאוד יפות של ממש חלל שלם, שנסרקו בארבע דקות עם הליכה עם הטלפון. וזה בשביל, כמובן, טוב בשביל עיצוב פנים ונדלן. שחזור תלת-ממדי לרחובות, בשביל רכבים אוטונומיים, לדוגמה, כשאתה רוצה לעשות סימולטורים לרכבים, ואחרי זה כשאתה רוצה גם שהרכב ייסע ברחוב, ויבין מה קורה מסביבו, וידע מה קורה, וידע מה העומק של האובייקטים שהוא רואה, ומה הרוחב שלהם, ואיפה הם ומה המרחק שלהם מדמי הרכב, כן, כל התחומים האלה.
יש בעצם את העניין של התמצאות, שזה הסלם, יש את כל העניין של הפארינג, של מצלמה ומדפסת, של מידול וכדומה, שזה מה שדיברנו כ-3D reconstruction.
אז זה עדיין בתוך ה-3D reconstruction מה שאנחנו מדברים. לא, ובנוסף אני אוסיף עוד איזשהו משהו יפה לתחום הזה, זה תחום של סריקות לוויין. כשלוויין מצלם תוואי שטח, ואת זה אנחנו יכולים אחר כך להחליף לאיזשהו מבנה תלת-ממדי של מפה. כן, זה אגב תחום מאוד קלאסי שנקרא פוטוגרמטריה, שהתחיל עוד מקרטוגרפיה של פעם.
אז פיטר, אתה שכנעת אותנו שזה באמת עולם מגוון, מרתק, עם מלא יישומים. עכשיו בוא נרד קצת לצדדים הטכניים. מה זה דאטה בעולם ה-3D? כאילו, איך פיסת דאטה, דאטה נראית? או מה מזינים לתוך ה-CNN במושגים שלנו?
כן. אז בואו קודם כל נדבר על זה שהם על שלושה, אולי ארבעה ייצוגים ספציפיים למודלים תלת-ממדיים. הייצוג המאוד מאוד בסיסי שממנו תמיד מתחילים נקרא CAD. זה ייצוג שבעצם משתמשים בו לבנייה ומשתמשים בו ממש למידות תלת-ממדי ולהדפסה. ששם יש לנו אוסף של מבנים גיאומטריים, זה יכול להיות עיגול, זה יכול להיות כדור, זה יכול להיות ריבוע, קובייה, ואת החיבורים ביניהם, כשבחיבור יכול להיות לך מה שנקרא פילט, שזה איזשהו עידון של חיבור, איזשהו זווית ששמים עליה קצת, זווית ישרה, ששמים עליה קצת עיגול כדי שתהיה יותר יפה, כן? כמו שקורה עם רהיטים, ועוד כל מיני חיבורים בין המודלים, בין האובייקטים במודל, ובעצם אם כאן אנחנו יכולים לתאר כל מבנה של מודל שהוא.
כאשר אותם צורות גיאומטריות הן מוגדרות מראש, הן קבועות תמיד, או לכל קאד יש את הצורות שלו?
לכל קאד יש את הצורות שלו, ממש אפשר להגדיר לכל קאד את הצורות שלו, את הפוליגונים שלו, את הצורות המעוקלות האישיות שלו, זה יכול להיות איזשהו סוג של למשל צינור הקלקל שהגדרנו בצורה מאוד ספציפית, וזה קאד. עכשיו, קאד זה בדרך כלל מה שממדלים, ומקאד אחר כך אפשר לייצר מודל להדפסה, זה בדרך כלל ייצוג שנקרא STL, זה מבנה של תלת ממד שבנו להדפסה לשכבות, ומכאן אפשר לייצא גם כל מודל אחר, כי בכאן יש את כל אינפורמציה שצריך כדי לדעת על המבנה, את המבנה של המודל. אם נעשה זומין זומאוט על קאד, אנחנו לא נראה שום שבירה, שום דבר שלא תקין, שמעבר למה שמראש רצינו שיקרה, כן? אם יש שבירה של זווית של 90 מעלות כי הגדרנו, זה תהיה, אבל אם יש עיגול, אז אנחנו נראה עיגול מושלם, לא משנה כמה זומין נעשה.
זה קאד. בעצם מודל, זה בעצם ייצוג שלא כל כך נכניס אותו לרשת נוירונים.
כן, כי זה בעצם ייצוג שיכול להיות אינסופי ברעיון. כן, אנחנו יכולים להגדיר כמה שאנחנו רוצים מבנים תלת-ממדיים ותלת-ממדיים, ולהפוך אותם לתלת-ממדיים, ואת החיבורים מה... ביניהם באיזושהי צורה שנרצה.
אז מה כן? מה עושים בפועל?
מודל... כן. ובגלל זה יש מודלים אחרים. אחד מהמודלים היותר הופכים נקרא מש, שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על שחזור תלת-ממדי, עושים שחזור תלת-ממדי לתוך מש, ומש זה מבנה של פוליגונים שמחוברים במרחב התלת-ממדי. אז כל פוליגון הוא דו-ממדי, ומחברים הרבה מאוד כאלה פוליגונים דו-ממדיים, ויוצרים ממנו מרחב תלת-ממדי. אפשר לחשוב, זה קצת כמו אוריגמי, כן? שבדרך כלל, אגב, עומדים עם משולשים, ויש לנו את השלושה קודקודים לכל משולש, ולכל קודקוד יש התמצאות במרחב התלת-ממדי, ולכל משולש כזה אנחנו גם מגדירים איך הוא מתחבר לשאר המשולשים האחרים בדאטה-סט שלנו, במש שלנו.
וזה מכניסים ל-CNN?
לפעמים כן, לפעמים כן ממש את אותם המקומות של המשולשים ואת החיבורים, אבל זה פחות רווח. מה שיותר רווח זה מבנה שנקרא ייצוג ווקסלי, שזה בעצם ממש המקבילה התלת-ממדית לייצוג הדו-ממדי של תמונות במחשב, הפיקסלים. בעצם ווקסל פיקסל זה גם משמע דומה, ווקסל זה ווליומטריק פיקסל. מה שקורה פה זה שאנחנו תמיד מתחילים מרזולוציה, כמו בתמונה, אז בואו נדבר על רזולוציה תת-ממדית של 32x32x32, ובא לכל נקודה במרחב, יש לנו סמן, האם יש מסה בנקודה או אין מסה בנקודה. וככה בעצם אפשר להגדיר מודלים תלת-ממדיים מכל מיני סוגים.
אגב, אפשר גם שהאינפורמציה בבוקסל תהיה צבע, איזשהו החזר ספקטרלי או משהו כזה, שזה לא נהוג.
לא, בתלת-ממד זה לא נהוג. אפשר להגדיר צבע לבוקסל, אבל לא נוהגים בזה. למה? כי בסוף, בסוף, בסוף אנחנו מסתכלים על מבנה שהוא, כשאנחנו מדברים על צבעים, הרבה פעמים זה, התלת-ממד נראה לנו בתמונה. ואז אנחנו צריכים להדביק איזושהי מפת טקסטורה, זה נקרא texture map או color map, על המבנה התלת-ממדי. Okay? Mm-hmm. אגב, בדרך כלל עובדים עם משים כשעושים את הדברים האלה, ולא עם ווקסלים.
אז רק שנייה לוודא שאני הבנתי. אז okay. אם אני מסתכל נגיד על כדור, הייצוג הווקסלי שלו יהיה מלא מלא תמונות של עיגולים, כאשר בהתחלה הרדיוס הולך וגדל עד המרכז, ואז הוא הולך וקטן.
אם נסתכל על כדור בייצוג ווקסלי, מה שנראה, אנחנו נראה איזשהו מרחב שהוא קוביה, כן? ובפנים נראה כדור, והכדור זה מורכב מהרבה נקודות. זה בעצם נקודות שהן כל אחת קובייה קטנה. מאוד מאוד דומה לפיקסלים, כן? כל פיקסל זה בעצם איזשהו ריבוע קטן, אז בתלת ממד כל ווקסל הוא קובייה קטנה, וכל קובייה כזאת אנחנו או נראה במסה או לא נראה מסה. ובכדור אנחנו נראה מבנה כזה של מסות שמתאגדות מסביב לנקודה אחת מרכזית, שזה נראה כמו כדור.
כן? עכשיו, מה בין זה לבין פוינט קלאודס?
כן, אז בעצם ווקסל זה מקרה פרטי של פוינט קלאוד. פוינט קלאוד זה רעיון מאוד דומה, שבו לכל נקודה במרחב התלת ממדים, שיש גם רזולוציה, ולכל נקודה יש לנו ייצוג האם היא בתוך המסה או לא. אבל פוינט קלאוד הגיע, גם אגב בסיננס משתמשים בו, אבל גם מתוך העולם של הסנסורים הפיזיים שמודדים עומק, שבהם אנחנו לא באמת יודעים לכל נקודה אם יש מסה או אין מסה. הסנסור לא ברמה מוחלטת כזאת שיכול להגיד 100 מטר ממני לכל נקודה במרחב, האם יש מס או אין. יש לו איזושהי רזולוציה שבה הוא מסתכל, שבה יכול, הוא קופץ בנקודות. ולא על כל נקודות אנחנו יודעים להגדיר. וזה פוינט קלאוד. פוינט קלאוד זה בעצם ווקסל שבו חלק מהנקודות אנחנו לא יודעים האם יש מס או אין מס. זה ההגדרה.
זה בעצם בא מעולם הרדאר, שהוא מסתובב, מסתובב, דוגם כל פעם באקראי נקודות, קרוב, רחוק, אין איזשהו רצף ביניהם.
לפעמים יש רצף, לפעמים יש איזושהי לוגיקה שאתה אומר, נגיד סתם, מרחק 100 מטר ממני אני אראה רק כל נקודה עשירית, ובין הנקודה הראשונה לעשירית אני לא אראה מה, את השאר הנקודות. בפוינט קלאוד גם היום משתמשים לא רק ברדארים ולידאר, אלא גם כשעושים שחזור תלת-ממדי, הרבה פעמים לעשות שחזור, או יותר נכון לאמן רשת, לשחזר ווקסל שלם ברזולוציה של 1024, זה מאוד כבד מבחינת ביצועים, וזה גם לא תמיד מתכנס. ואז מסתכלים על פוינט קלאודס, בעצם לוקחים מדידה יותר מצומצמת של הווקסל המקורי, לא לוקחים את כל הנקודות בווקסל, אלא חלק מהן, ועליהן מאמנים. וככה הרשת יכולה ללמוד בעצם ולהגיע להתכנסות, ואחרי זה בזמן שחזור, לא מסתכלים על חלק מהנקודות, אלא מסתכלים באמת על כל הנקודות, ומשחזרים את כל הנקודות. אבל זה רק יהיה בזמן פרדיקציה, או בזמן שחזור, ולא בזמן אימון. וכך אפשר יותר, לנצל יותר טוב משאבי מחשב. זה עוד שימוש לפוינט קלאוד. אולי אני רק אדבר רגע, כי זה קצת חשוב, איך עוברים מכל מודל לכל מודל. אז מקד לעבור okay. למש ולבוקסל זה די ישיר. לבנות פוליגונים מתוך הקד זה קל, כי אנחנו יודעים בדיוק מה המבנה, המושלם, ואז על בסיסו אנחנו עושים איזשהו הערכה של מה הפוליגונים הכי נכונים. אפשר להסתכל למשל על משולשים בגודל, מאוד, בגודל אחיד, ולהגיד, אוקיי, איך אני מחבר אותם ככה שיוצא לי את הכדור שהיה לי בקד. ממש לבוקסל זה גם קל, כי בעצם לוקחים את המש, מגדירים רזולוציה של מדידה, ועוברים נקודה נקודה לפי הרזולוציה, ובודקים האם זה בתוך האובייקט או מחוץ.
פשוט דוגמים בעצם.
נכון.
קצת כמו לדגום, כן.
בדיוק, זה בדיוק כמו לדגום. מבוקסל למש נהיה טריקי, כי בוקסל זה בעצם אוסף של אותם נקודות, או בעצם קוביות קטנות במרחב, איך הופכים את זה לפוליגונים. אז מה שעושים פה, יש אלגוריתם שנקרא Marching Cubes, שיודע להפוך כל וריאציה של 8 נקודות ווקסליות קרובות אחת לשנייה, שיש בהן מסה או אין בהן מסה, יש בערך 32 וריאציות כאלה, לא כולל סימטריה, כלומר 64, אם אני זוכר נכון, כן, זה מהראש אני מקפיץ. וכל וריאציה כזאת יש לה ייצוג מאוד ספציפי של קבוצת פוליגונים מאוד ספציפית שמתחברת, ואז מחברים ככה את כל הפוליגונים מסביב, ומקבלים את המש הסופי. וזה הדרך לעבור בין האחד לשני.
אוקיי, אז פיטר, אני אעשה רגע סיכום, אתה אומר שמבנה הדאטה ב-3D הוא CAD, Mesh, Voxel או Point Clouds, כאשר ווקסל זה בעצם הכללה של תמונה, וזה הדבר שאיתו אנחנו, בדרך כלל איתו אותו אנחנו נאבד בעין. עכשיו, ככה שאלה לסיום, כי נראה לי שכבר זמננו עומד להיגמר, ווקסל זה משהו שהוא כמו תמונה, הוא מאוד מרחבי, לכן גם מה שאני יודע עושים שם הרבה CNN, הרבה קונבולוציות, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
נכון.
מה קורה בפוינט קלאוד? אם אנחנו רוצים ממש לעבוד עם הפוינט קלאוד עצמו, אז כבר הקשר המרחבי כבר נהיה קצת פחות ברור, האם קונבולוציות נהוגות שם? מה נהוג לעשות שם בעצם?
אז בעצם מה שקורה בדרך כלל פוינט קלאוד מגיע עם עוד אינפורמציה, נגיד RGB, תמונה. ואז השלב הראשון שמתחילים ממנו זה קודם כל מגדירים איזשהו סגמנטציה בין הנקודות בתמונה לנקודות בפוינט קלאוד. ואז ברגע שיש לך את זה, אתה מנסה לעשות איזושהי, קודם כל אתה מנסה להרחיב את הפוינט קלאוד למשהו שהוא קצת יותר רציף, שמשלים לך את המקומות החסרים, ואתה יכול להיעזר בתמונה. ואז ברגע שהשלמת, אגב, השלמה יכולה להיות מיצוע, כן? אתה אומר, יש לי שתי נקודות בפוינט קלאוד, המרחק משתינו כאן, מרחק מהראשונה הוא 10, המרחק מהשני הוא 20, אז זה באמצע 15, כן? אתה עושה איזושהי אינטרפולציה, משלים את המבנה וממשיך. עוד דרכים זה ממש לאמן על פוינט קלאוד שהופך לווקסל. אתה יכול לקחת אינפוטים שהם פוינט קלאודים, לעשות עליהם קונבולוציה תלת-ממדית, כן? שיש לך חוסרים, אבל אתה מחפש את האוטפוט בסוף, שהוא גם כן עם קונבולוציה תלת-ממדית, כן? שהוא ווקסלי. ואז הרשת יודעת לבנות את החוסרים. זה קצת דומה לתמונה שאולי יש לנו חוסרים בה, כן? שאתה יכול בכל מקרה להזין את התמונה.
זאת אומרת, אתה אומר, אתה נותן את הפוינט קלאוד עם איזה מסק של מה קיים, מה לא קיים.
נכון.
משהו כזה.
נכון.
מעניין.
כן. אגב, הפוינט קלאוד, מה שיותר מעניין זה דווקא כשזה אאוטפוט של רשת. ואז שם, עוד פעם, זה מעניין היום, במיוחד בהרבה מאוד מרשתות שנראה, הם השתמשו בפוינט קלאוד כאאוטפוט. בשביל ההקלה הזאת על הביצועים. באינפוט בדרך כלל באמת המאסקינג יפתור, או הסגמנטציה, או הקיפ, סליחה, לא הסגמנטציה, או החיבור בין הנקודות בתמונה לפוינט קלאוד, גם יעזור לנו כדי להבין מה קורה.
פיטר, היה מרתק. המון תודה.
ואנחנו מקווים שיהיו עוד הרבה אורחים טובים כמוך בהמשך.
בהחלט, אתה רוצה להגיד עוד משהו לסיום?
כן, אני אגיד תודה שהרחתם אותי, אני בהצלחה עם הפודקאסט, אני מקווה שיגדל ובאמת יגיעו עוד ועוד אורחים, זה יוזמות מבורכות תמיד. וזהו, סחתן.
יופי, אחלה, ואני מזמין את כולם להיכנס לבלוג, ל-2D to 3D, לעמוד רדיט שלך, באמת אחלה קהילה בנית שם. זהו, תודה שהזנתם, שיהיה שבוע טוב לכולנו.
תודה חבר'ה.